טוב, בוקר טוב. חודש טוב צריך להגיד גם. ילדים יוצאים לחופש היום, ומחר. למי שלא יודע. איזה אחרי פסח? עד ראש השנה. השנה נגמרה. מחר ההפיכה וזהו, נגמר הכל, לא? אחר כך יש פה ושם ימים שעוד... מורים מעצבנים שואלים שאלות כנראה. טוב, אנחנו בעמוד 181. בפסקה האיחוד בין שתי הרגשות. כן? נכון? כן, יפה. האיחוד בין שתי הרגשות, השמחה והיראה בבת אחת, מביא למצב של פנים אל פנים. כל בן ישראל באשר הוא בן ישראל יכול להגיע למצב זה. אז אפשר להתחיל להתפלל ולבקש תוספת ברכה. אבל זה מאוד אופטימי, כן? לא צריך משהו מיוחד. את הצאצא של אברהם, יצחק ויעקב אתה יכול להגיע. המשפט הבא הוא בעייתי, זאת אומרת, אם אתה לא מגיע, אז איך אתה תבקש את התוספת ברכה הדרושה לך? אבל נשאיר את הדברים לשיעור אחר. בשום שלב בדיון הגמרא לא מנסים להגדיר את כובד הראש כתנועה ספונטנית של הנפש המגלה ממד של נצחיות בעולמנו, או כפנייה יזומה על ידי האדם אל מי שהוא מגדיר כאל או כאלוקים או הבורא. טיב תנועה נפשית מעין זו, הנובעת מתחושה טבעית, אינה ברורה כלל וכלל. גם אם היא כשלעצמה בעלת חשיבות. איך אפשר לפנות למי שאיני מכיר מי הוא? בהיעדר גילוי אלוקי, איך אני יכול לדעת אל מי אני פונה? וזה באמת לב הדיון לפי מניטו. זה לא שהוא מחיש את הצורך שהאדם יכול לחוש. זה קיים, אבל זה נשאר בלתי ברור לחלוטין, כי למי אתה פונה בדיוק? אם יש התגלות, אז אתה יכול לבוא ולהגיד למי שמתגלה. אבל בהיעדר גילוי, למי? לזה הקושי העיקרי. היוזמה יכולה להיות כנה, אבל כדי שהיא תהיה גם חיובית, אתה צריך להכיר את הכתובת הזו. ומכאן החשיבות כמובן של העברת המסורת. כי מה תכלית אותה מסורת? להגדיר לך מי הוא אותו בורא, שאתה פונה אליו, לא בורא. מקור הברכות שאתה פונה אליו, איך אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו דרך ההיסטוריה של עם ישראל, כי הוא גאל את ישראל. זאת אומרת, ההכרה היא לא הכרה פילוסופית, שכלית, אלא חווייתית. לא, זה לא קשור לזכות אבות, היא חווייתית. אתה חווה את הדבר הזה. יצאת ממצרים. זה הדבר, זו ההכרה הבסיסית, היסודית, המהותית ביותר, שכל עוד אין לך את ההכרה הזאת, לא ברור למי אתה פונה. אנחנו מכירים את ריבונו של עולם כגואל ישראל קודם כל, בראש ובראשונה. וזה לא הכרה שכלית, זו הכרה חווייתית. ומי שהוציא אותנו ממצרים מציג את עצמו, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה הוא מציג את עצמו, הוא לא מציג את עצמו לא כבורא העולם ולא כנותן התורה, אלא כמי שהוציא אותך ממצרים. והיית שם. ומכיוון שהיית שם, אתה יצאת, זו החוויה היסודית. לכן כל מה שאנחנו אומרים בליל הסדר, בהגדה של פסח, זה לא סתם סיפור היסטורי שקרה מתישהו, אלא זה באמת מה שאנחנו צריכים לחוות בעצמנו, כן? אנחנו יוצאים באותה לילה ממצרים, ממש. זה לא סתור, אמירה שירית יפה מאוד, זה מרשים את הילדים, לא. זה באמת לב החוויה העברית, היהודית. ומי שיצא ממצרים, זכה לפנייה של הבורא אליו, ומכיוון שהבורא פנה אליו, הוא יכול לפנות בחזרה, וזו התפילה.
זה בעצם
המהות
של המצווה, כי במצווה יש את העשייה,
ובעשייה
יש את החוויה.
זה קצת, לא בדיוק. ההגדרה שמניטו נותן למצווה זה ההנשת הדברים. L'humanisation des choses en français. Kulam mevinim tsarfatit. L'humanisation des choses. Ken. Okay. Aya lachem shavua lilmod tsarfatit, la.
Mekhakela mekhakela biur.
Lama?
Mekhakela la biur ivri.
Anasha. Anasha. Anasha tadvarim, ze atirgum hamiluli. זה המהות של המצווה, זה משהו אחר. זה לקנות לדבר, לחפץ, ממד פרסונלי. כן?
איך אתה מעביר חוויה למי שלא חווה חוויה?
חוויה לא מעבירים.
להעביר אותה לילדים
ולילדים. לא, אני גורם להם לחוות בעצמם.
אוקיי. ויש לך...
ובשביל זה יש טקס. בשביל זה, זה טקס, כן? זה כי זה
תחיל... יש לך להשתתף בטקס, בואו ניקח ככה דוגמה קיצונית, ישעיהו ליבוביץ, שבינו לבין חוויה, תאום פעורה. הוא לא חווה חוויות. אז מה, הוא לא יצא ממצרים?
אתה אמרת לו, אתה אמרת לו, אני לא יודע, גם אי אפשר לשאול אותו, כן?
לא, אז בוא נעבור אותו. יש אנשים שהעולם שלהם הוא לא עולם של חוויה, זה היה העולם הדתי.
כן.
הוא לא עולם של חוויות.
נכון. בעיה? מה?
מה שמדהים את לייבוביץ, שהרמב״ם מדבר על זה במפורש, הוא מסביר את ההגדה של פסח.
כן, חייב האדם להראות את עצמו, לא לראות את עצמו.
לא,
אבל מה שאמרת זה בדיוק זה, להראות את עצמו, הנוסח של הרמב״ם הרבה יותר מדויק מאשר לראות את עצמו, כי לראות זה יכול להיות שכלי, תבוני. בסדר? הנה, אני אומר, אני ככה וככה, אבל להראות את עצמך זה ממד אחר לחלוטין. אין ספק, יש כאן קושי. יש כאן קושי. ודאי, ולכן הצד החווייתי צריך להיות הדבר העיקרי במובן הזה, כן? הניטו היה אומר שאם היה מדובר בסך הכל באיזשהו טקס, שבא להזכיר אירוע של לפני 3,000 ומשהו שנה. וזה, אז באופן סמלי היה ניתן לשים חתיכת מצה על השולחן עם כל שאר הדברים הרגילים, כי אתה רוצה לציין משהו שעבר וזהו. זה לא זה, אתה צריך לחוות ממש. זה הפירוש, זו המשמעות של המילה זכר בעברית. זה לא שאני זוכר מה שהיה פעם ואז אני עושה מה, טקס סמלי כזה, אז אפשר לעשות איזה מה, כמו שהגויים עושים כל מיני טקסים כדי לחגוג. לא, כאן אתה מקיים, אתה חווה מחדש, כי זה חלק אינטגרלי מהעצם שלך. זה לא כדי לזכור.
זה כדי
להפוך את זה...
לחוות אבותיי שעברו את החוות.
לא, זה בדיוק הבעיה. זה commemoration, זה לא.
לא, להזדהות זה לא
כזה. לא, גם להזדהות זה לייבוביץ'. אני מזדהה, זה עוד לא אומר שום דבר. זה הרבה יותר מזה. זה, מבחינתי, זה אקטואלי. אני כרגע ממש יוצא ממצרים.
אבל אתה אומר שזה משהו אמיתי,
כן?
היסטורי, שקרה לזה.
ודאי, ודאי. אבל האירוע המכונן הזה, אני חווה אותו מחדש. זה מה שרב קוק בא ואומר כאשר הוא בא, הוא אומר שחודש הניסן יישאר לעולם חודש האביב של כולם. כי זה בדיוק זה. זה המשמעות של המילה זכר בעברית. לא commemoration, כי פעם קרה, אלא זה אקטואלי. עכשיו אני יוצא. וחייב אדם להראות את עצמו ממש.
בגלל זה יש בעיה עם זיכרון השואה, כי אנחנו רואים שזה הולך ונעלם, כי אין לנו משהו אמיתי.
כי ודאי. נכון. כי זה זיכרון במובן הלועזי של המילה. מספרים סיפור, וכאשר אין עדים לסיפור הזה, אז מתחילים לשאול כל מיני שאלות, היה, לא היה וכו'. כאן, זה משהו אחר לחלוטין.
מה זה זכר למעשה בראשית?
זה מה שהקדוש ברוך הוא שואל את איוב, איפה היית כשיצאתי ארץ? למה הוא שואל אותה השאלה? הוא יודע שהוא לא היה, אז מה זה השאלות האלה? זה מה שאתה עושה בכל שבת. אתה חווה במדרגה שלך, משהו שאתה צריך להבין שהוא מעין האירוע עצמו. כל דבר. כל ציון בלוח השנה הוא זכר של דבר, אבל לא זכר של, אלא ממש. יש עוד סיבה עמוקה למה זה צריך להיות ממש? עכשיו, כי מה שאנחנו מזכירים בתוך הלוח השנה שלנו, זה דברים שטרם הגיעו למימושם המלא. למשל, היציאה של אברהם מאורקזים לא מצוינת. זה פלא. הכל מתחיל משם, אם הוא לא יוצא מאורקזים, אין כלום. כן? אבל לא יודעים את השנה, אבל לא יודעים את התאריך המדויק. למה? למה זה לא מופיע בלוח השנה? כי זה אופנם. אבל היציאה ממצרים לא, טרם אופנמה. ולכן זה עדיין מופיע. ואם זה טרם, אז זה ברור שיש לי חלק עדיין שאני צריך לממש, ולכן זה רלוונטי לי.
טרם אופנמה, כלומר, יש משהו בגלות של מצרים שעדיין מדגע?
יש במהלך ההיסטורי הזה משהו שנכשל. כי זה היה צריך להיות הגאולה של כל העולם כולו. ולכן המשימה הזאת עדיין מוטלת עלינו, ואנחנו זוכים אותה לא רק פעם בשנה בלילה סדר, אלא כל יום. יש מצוות עצי לזכור את יציאת מצרים בכל יום. למה? מה, אני צריך שזה כפל דברים כאן? לא, כי זה משהו מהותי באמת. אני צריך לחוות את הדבר הזה, כי זה מוטל עליי כרגע. אני ממש יוצא ממצרים. צריך לגרום לתהליך הזה להגיע לנקודת ההשלמה שלו.
ובפורים יש גם כן משהו שלא
יתקיים. ודאי, זה היה נס, ו... בדיוק, לא קרה שום דבר. יש יהודים ב-127 מדינות, אני יהודו ועד כוש וכו', אפילו יותר היום מ-127, אם מתחילים לספור את זה, כי זה באמת לא...
אז בעצם אתה אומר שכל המועדים שאנחנו חוגגים
הם כאלה מהסוג הזה? ודאי, זה לא אני, גמרא מפורשת. גמרא מפורשת.
שכל המועדים, אנחנו עדיין חוגגים כי הם
אקטואליים. סוף פרק ראשון של מסכת ברכות. מזכירים את יציאת מצרים בלילות. בזמן שהיה בית המקדש, אין שאלה. כי זה ברור. אם יש לי שאלות, אני עולה לירושלים, מגיע לכהן בבית המקדש, שואל את השאלות, חוזר הביתה. הוא הנסיק שלי. חזרנו לגלות. מה עושים? יש החלטה עקרונית של חכמים של אותה תקופה, מזכירים את יציאת מצרים, גם בלילות. וזה נכון לגבי כל החגים, והמטרה של החג. לעתיד לבוא. בסדר, לעתיד לבוא, כשנגיע לנקודה הזאת, נתחיל... כן? בסדר. אז זה הדבר הראשון. מה?
יהיו מחלוקות של שמיים.
בסדר, בסדר. עד אז יש לנו מחלוקות אחרות. אז... לגופו של עניין אלון היום, לא לשם שמיים, לגופו של... טוב, אז אומר כאן, יתרה מזו, אם הכובד ראש היה מוגדר כתנועתה של הנפש, מה היה גורלו של מי שאינו חש תנועה כזו? מאחורי ההגדרה של הכובד ראש כתנועה ספונטנית של נפש האדם, מסתתרת תפיסה זרה לחלוטין לעולמם של חז"ל, תפיסה נוצרית, לפי תפיסתם הקדוש ברוך הוא מי שמחליט שאדם יהיה דתי, והם תופסים את זה כחסד מצד הבורא. הם אינם מבינים שאמירה זו מקבילה לאמירה, החלטתי שלא תהיה דתי ולכן אתה אבוד, כי לא תמצא חד בעיניי. על איזה בורא עולם הם מדברים? מפלצת המונעת מקפריזות. חז"ל שוללים את הרגש הדתי משום שמושג זה הוא מושג פילוסופי, המחלק את בני אדם לשתי קטגוריות, מי שהוא בעל רגש ומי שלא, מי שניצל ומי שלא. תפיסה זו זרה ליהדות, אנחנו נמצאים לפני השם שהוא אחד, וכל אדם בריא בנפשו יכול להגיע לאותו כובד ראש הנחוץ כדי לפנות אליו ולומר לו אם הוא זכאי, תעשה שרצונך יהיה רצוני. באותו זמן, אני נמצא בשמחה משום שאני נמצא לפני השם שהוא מידת החסד, ובו זמנית בהירה משום שאני נמצא לפני השם שהוא מידת הדין. עבור חז"ל הרגש הדתי הוא לא אחר מאשר הרגש הבריא של הבריאה המכירה את עצמה כנברא בעל רצון חופשי. רצונו החופשי של האדם המודע לאחריותו יכול להוביל אותו למצב של שמחה כאשר הוא מטייל את החופש שלו לטוב או ליראה אם הוא נכשל. לכן הכובד ראש שאנחנו מנסים להגדיר עבור כלל האדם מתברר דווקא כרגע של הנפש כשהיא מודעת לזהותה כבריאה. אני בריאה בעלת רצון חופשי ואני עומד לפני הבורא ולכן אני מרגיש יראה ושמחה בבת אחת. האם הצלחתי כבריאה ואם כן אני שמח על כך? האם נכשלתי חס ושלום? ואם כן, אני ירא. מה? זה הדברים הטבעיים שכל אדם באשר הוא אדם חש בעקבות הפעולות שהוא עושה. כן? מקור הזכות להתפלל של כל אדם באשר הוא אדם הוא אברהם אבינו. הוא מקור הברכה בעולם. עליו נאמר ואהיה ברכה. ולפי הקריאה של המקובלים, זה פשט. הוא בעצמו ברכה. זה לא שדרכו עובר את הברכה, זה לא וכו'. כן? מה שרגילים להסביר. אלא ממש פשט, ואהיה ברכה. ומיד אחרי זה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם אבינו פתח את שערי התפילה לכל בריאה ובריאה. הוא אפשר לכל בריאה ובריאה לעבוד את האל האמיתי הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה להיות בן אדם אמיתי, יכול לפנות לקונו ולבקש ממנו שרצונו יהיה רצונו. וזה חשוב כאן, כי זה באמת פותח עכשיו פתח למי שלא צאצאה ישיר של האבות. ללא יהודי יש גם מקום, יש גם אפשרות להתפלל. השאלה אחר כך זה מה הנוסח של התפילה, איך הוא יכול לנסח את הבקשה וכו'. אבל זה כבר שאלה טכנית. כן? אנחנו כבני ישראל קיבלנו מן האבות את הזכות להתפלל. אלמלא אברהם, יצחק ויעקב שהיו נביאים וזכו לקבל פני שכינה, לא היינו רשאים, לא היינו זכאים בכלל להתפלל כפרטיים המשתחים לכלל זה. מדוע? מפני שאני בא ואומר לקודשיו ברוך הוא בורא העולם, שברוב חסדיו שם בעולמו את כל הנחוץ לאדם, שאין זה, אין זה מספיק לי. טעות, טעית, פספסת. מה, לא שמת לב שאני צריך עוד כמה דברים? זה מהות התפילה. זה חוצפה. אין זה מספיק לי כבן לעם ישראל. זה... כאן הנקודה החשובה מבחינתנו. זאת אומרת, כל הבקשות שאנחנו מבקשים בברכות האמצעיות של ה-18, כן? הן בקשות של דברים הנחוצים לעם ישראל כדי שהוא יוכל להיות עם ישראל באמת. לא, כדי שהוא יהיה באמת עם ישראל. זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא מבקשים את דברים שסתמים, אלא יש לנו משימה, הטלת עלינו משימה, ובתגובה אנחנו באים ואומרים, בסדר, אנחנו מקבלים את המשימה. רק כוכבית, נא לשים לב שעדיין חסרים לנו כמה דברים כדי שנוכל למלא את המשימה. טפל בנושא, עודה לטיפולך, שלום, להתראות. זה פחות או יותר מה שאנחנו אומרים. ולכן יש חשיבות לאותם ברכות, לנושאים של הברכות האלה, לסדר של הברכות וכו'. כן? אין זה מספיק לי כבן לעם ישראל כצאצא לאבות. אני כצאצא אברהם, יצחק ויעקב מרגיש שחסר לי משהו קיומי בעולמי כדי שאוכל למלא את משימתי כבן ישראל. ונא נשים לב להערה 440, כי היא חשובה ביותר. התפילה אינה דבר טבעי לאדם. המחנכים צריכים להיזהר כאשר הם אומרים לנוער שטבעי להתפלל. זה לא נכון. האדם הטבעי אינו מתפלל, ואינו מרגיש בשום חיסרון קיומי בעולמו. התפילה היא פריבילגיה של כלל ישראל כצאצאי אבות, או של חסידים מאומות העולם, החשים בחסר קיומי המונע מהם את מילוי משימתם כבני אדם.
אני חושב שאדם לא חש חסר קיומי ומוזר. הרבה פעמים בן אדם מרגיש חסר אונים, מרגיש חלל.
חסר אונים זה לא חסר קיומי.
לא, לא, בסדר, אבל הוא כן מרגיש את הצורך לפנות, כי הוא מרגיש את החושה, את הבעיה, את...
זה עדיין לא חסר.
זה דבר רגיש טבעי.
האדם הטבעי לא חסר לו שום דבר. אם הוא קיבל ארוחת בוקר, דשינה בבוקר, זה בסדר.
אבל אם יש בצורת,
אז אם יש בצורת, אז הוא בסדר.
זה מופיע גם אצל שבטים, לא רק אצל
עמים. כן, ואז מה הם עושים? הם מתפללים?
כן, יש להם צורות שונות של
פנייה
לאיזשהו
בורא
עולם.
לא, ממש לא. לא לבורא עולם, כי הם לא יודעים מה זה בורא עולם מבחינתם העולם.
בורא עולם,
מסתכלים לאיזשהו
כוח.
לא בסדר, לא. בסדר, אין לזה שום קשר לתפילה. זה טקס שמקיימים כדי לפייס את הכוחות של הטבע.
אבל זה תורת צמיעה.
כן, 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 כן. לא, זה לא תפילה, זה בדיוק הבעיה. זה, שנייה, שנייה, זה מתן ביטוי למה שנקרא התודעה המאגית.
אצלם זה
תודעה מאגית. לא, 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 אבל זה לא אותו דבר בכלל.
אתה אומר, עבודת
האלילים
זה לא
תפילה. לא.
ובעצם זה מה שכל הזמן
התורה
אומרת לנו. כן,
להשמין
את העבודה האלילים מהעולם.
לא, להשמין את העבודה זרה.
את העבודה זרה.
זה לא אותו דבר.
אה, לא,
אפילו
לא.
לא.
התכוונתי לזה.
לא, לא, לא. כי זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים. עבודת האלילים זה מתן ביטוי לתודעה המאגית שמנסה לפייס את כוחות הטבע. יש רעמים, אני מפחד. מי שמחזיק את הכוח של הרעמים, נא להפסיק מיד. והכל אימננטי בתוך הטבע. עבודה זרה זה עבודה אמיתית, אבל זרה לישראל. זה עבודה אמיתית, אבל שהיא זרה לישראל, אסורה לישראל. אבל זה אמיתי. למשל הנצחות. בסדר? למה זה אסור לישראל? כי הם משתמשים במתווך שהוא במקרה ישראל. אנחנו המתווכים. זאת אומרת, הם פונים אלינו, או לאיזשהו דמות מיסטית, מגית, שמופיע דרך הדמות של אותו האיש על הצלב, כן? אם שואלים אותם מה כוונתם, הם יגידו שהם פונים באמת למה ש... מה שנקרא בורא העולם, הם לא יודעים מי הוא, אבל הם אומרים שבני ישראל יודעים, ולכן הם פונים דרך בני ישראל, בצורה מיסטית כזאת, דרך אותה דמות. זה עבודה זרה.
מה קורה למוסלמים?
יש למוסלמים שאלה טובה. שאלה טובה. הנוצרים בוודאי שכן, כתוב באבנגליון של יוחנן בפרק רביעי, פסוק כ"ב, אם אני זוכר טוב, והישוע בא מן היהודים. אז הרי הם יודעים, הם אמורים לדעת את זה. זה שהם בורים ואמר זה סיפור אחר. אבל לפחות הכמרים שלהם אמורים לדעת מה שכתוב אצלם, לא? אם אני יודע, אז הם אמורים לדעת.
בעצם המילה עבודה זרה זה רק לבני ישראל?
האיסור של עבודה זרה?
אפשר להגיד עבודה זרה לעמים אחרים שאין להם...
השאלה ההלכתית היא האם העבודה בשני שני דברים, אני צריך להגיד. לוקח אחורה קצת. יש מושג שנקרא שרי האומות, בסדר? זה כתוצאה מהפלגה. לכל אומה שהיא תוצאה של הפלגה, ה-70 האומות, יש שר בבית דין של מעלה. זאת אומרת, השר הזה זה רצון הבורא עבור אותה אומה בפרויקט שלו, בסדר? הוא מייצג כביכול את האינטרסים של אותה אומה. אז גוי, שוודי, אמור לדעת לפנות לשר שלו. כי הוא הנציג שלו, בסדר? יפה. אם הוא פונה לנציג שלו, מבחינתו אין שום בעיה. בסדר? זה מבחינתו עבודה אמיתית, זה העבודה האמיתית שלו. בסדר? אלא מה? שבא הנצחות ובלבלה את כל הסיפור. שבמקום להגיד להם, תמשיכו לפנות דרך השר שלכם, הפרטי, אמרו, יש אחד כללי, במקרה זה אנחנו. מתים אמנם, כן, שלובים, אבל זה אנחנו. ואז זה הופך להיות עבודה זרה.
להם.
זה הופך להיות עבודה זרה, נקודה, לכולם. בסדר? זה עבודה זרה. נגיד שהם מבטרים על הדבר הזה. והם חוזרים לעבודה המקורית שלהם. אין שום בעיה עם הדבר הזה, מבחינתם. מבחינת ישראל, אין לנו שר. אנחנו פונים ישירות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אנחנו בתפילה מערבים מלאך, שר, או כל דבר, זה הופך להיות עבודה זרה. ולכן ההתנגדות של הפוסקים לכל מיני פיוטים שרגילים לומר בכל מיני הזדמנויות, במיוחד בזמן הסליחות, מידת הדין או מידת החסד, מידת החסד בעיקר, התגלגלי עלינו וכולי הן, והשיר הפיוט המפורסם, ששרים בסוף הסליחות לפי הנוסח האשכנז. וכולי וכולי, מבחינת הפוסקים צריך למחוק את הדברים, הנה זה עבודה זרה. אמר פעם הרב שלמה זלמן אויבך, זכרונו לברכה, כאשר מישהו שאל אותו,
זה אמיתי,
זה אמיתי, זה אמיתי. לא, זה אמיתי, זה אמיתי. שאל אחד לאיזה קבר צריך ללכת, לקבר זה, קבר זה, ענה להם, ובהר הרצל כבר הייתם? בהר הרצל. אז זה הוסיף עוד משפט כדי שיבינו למה הוא מתכוון. אתם מחפשים צדיקים שם, קדושים עליונים. לכו לשם.
אבל
החסידות, מה מתחילים
אתה פונה למישהו
שיהיה צדיק? ואת מבינה למה פתאום בבית מדרשו של הגאון מווילנה קמו על הרגליים ואמרו זה עבודה זרה?
אבל בסדר, אבל עובדה היא שזה...
עובדה, עובדה, עובדה.
וזה הציל, הציל
חלק. עובדה, עובדה, אחרי כך וכך עשרות שנים, ובזמנו היה חשש כבד שזה גלגול נוסף של כל מיני סיפורים שהיו מאוד מוכרים אז. כן.
והשלך הרע זה בסדר.
מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה? הוא לא חצי אלוקים ולא שליש ולא רבע. הוא רב, סך הכל. כן, מה?
מה?
נאמר
כאן, כשאנחנו פונים לישרות לקדוש ברוך הוא, אבל
עובדה
שאנחנו גם מזכירים אלוקינו, ואלוקי אבותינו אברהם יצחק.
כדי להגדיר מי הוא?
מה?
כדי להגדיר מי הוא? להגדיר. הברכה הראשונה ב-18 זה ההגדרה של לפני מי אני נמצא.
אז למה לא מזכירים אלוקינו?
כי אלוקינו זה אני רוצה, אני לא רוצה, הוא אלוקי, הוא אלוקי שלי.
אם הוא רוצה, לא רוצה, הוא אלוקי שלי, למה?
אם אני רוצה, הוא לא רוצה. זה שהוא אדוני זה משהו אחר. כי עכשיו בבוקר אנחנו אלוקי הנשמה שנתת בי, זה עדיין לא הופך אותו לשום יחס אליי. כאשר אני מכנה אותו בשם אדוני, וזה החידוש של אברהם, הוא הראשון, וככה הגמרא בברכות בדף זין, יכול להיות משהו, אם לא שמה בסביבה, אומר שזה החידוש של אברהם, הוא הראשון שקרא לריבונו של עולם אדוני, האדון שלי. לפני זה, מה הוא היה? הוא היה אלוקאי. כי הוא ברא אותי, התואר אלוקים זה הבורא. שנייה, וחשוב מאוד להבין את זה. כי זה שהוא ברא אותי, ואם אני מכיר בו או לא מכיר בו, זה לא משנה את העובדה שהוא הבורא. בסדר? אין שום יחס אישי בדברים האלה.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה. עד כמה שאני בכל זאת שמעתי, אני לא יודעת איך, שהנוצרים טוענים, שהקדוש ברוך הוא
מעט בעם ישראל, כן. והוא רוצה, והם כבר לא חיינים, והעם הנבחר
היום, הם הנוצרים.
כן.
עכשיו, אז למה שהם יחשבו שאנחנו המתווכים בינם לבין
הקדוש ברוך הוא? כי זה בעצם מה שהם אומרים. הישועה באה מן היהודים, מה לעשות?
אבל אנחנו כבר לא עם הנבחר, אנחנו כבר...
זה לא משנה, זה מה שאת אומר, מה שאת מזכירה, כן. זה נקרא replacement theology. שזה מאוחר בהרבה למה שכתוב באבנגליון. זה 400 שנה אחרי זה שהמציאו את הסיפור הזה. שם וירוס ישראל ולא, ואנחנו לא עוד ישראל. יש פער של 400 שנה. אני מדבר על מה שהסיפור שהשליחים אז סיפרו לברברים שהם פגשו. אמרו, הישוע בא מן היהודים, תתחברו ליהודים. אתם יכולים להיוושע. איפה הספיספוס? שאחר כך המציאו את התיאולוגיה שלהם. בסדר? זה גם, כן, זה 200 שנה אחרי זה. זה פאולוס. הוא לא אחד מהמייסדים.
אבל גם המייסדים כבר, גם אצל אותו איפה היו ביטול מצוות.
ממש לא.
הוא לא קיים את כל המצוות.
לא, מאיפה את יודעת?
הם היו מתפעלים בבית הכנסת גם.
עד שזרקו אותם מבית הכנסת הם היו בתוך המניין. אף אחד לא שם לב. כן, כן, אבל גם זה צריך לדייק בדברים האלה. מן הסתם הגט ניתן להם מאוחר יותר בתקופת... לא, לא, כי שמואל הקטן זה בית דין ביבנה. זה הדור של רבן גמליאל. זה מיד אחרי החורבן. בסדר. עדיין היו נוצרים בתוך, זאת אומרת, לא היה, היו עדיין בתוך בית הכנסת. כנראה שאת קרוב למרד בר כוכבא. כי העניין הוא לאומי, זרקו אותם על רקע לאומי, לא על רקע דתי כזה או אחר, שטויות כל יהודי מסוגל להגיד, כן? משהו כזה, עוד דור, שתי דורות, משהו כזה. כן, פאולוס זה סיפור אחר. זה נכון שאצל המייסדים יש ויכוח עקרוני לגבי המצוות, במובן הזה, האם לחייב את הגויים במצוות או לא. ואז שם היו שתי עמדות, פטרוס בצד אחד, ההוא מרומי, ומי זה היה בעל הפלוגתא? יעקב. שהיה בוס של הכנסייה בירושלים באותם ימים. פייר ז'אק. מה אני אעשה? צריך לדעת מאיפה השירים באים גם כן. ואז הוויכוח היה כזה, יש כאלה שטענו. אבל זה כבר גרסה מאוחרת יותר של, 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 של הוויכוח, כבר בזמן פאולוס, זה 100 שנה אחרי זה, כן? בערך. עמדתו של פאולוס הייתה שהחל מאותו האיש, אז אין הבדל לא בין יהודי, איך הוא היה אומר? אין אדון ואין עבד, אין איש ואין אישה, ואין יהודי ואין יווני. צריך לבטל את המצוות לכולם. לבטל לכולם, ומנגד עמדו כאלה שבאו ואמרו, מה פתאום? אנחנו יהודים, כי הם עוד ראו את עצמם כיהודים, וצריך לחייב את כולם לקיים את כל התורה. לא זה צודק ולא זה צודק. הם שכחו את הקטגוריה של שבע מצוות בני נוח בסיפור הזה, כן? פאולוס גבר על כולם, והוא המייסד האמיתי של הנצרות, כן?
כמה שנים אחרי הנצרות?
הוא מהמאה השנייה. כן.
ומאיפה הוא בא? מי הוא בכלל מהרקע שלו?
הוא יהודי מתבולל, בעל תרבות יוונית מובהקת, בדמשק. כן. שקרה לו משהו בדרך שם, קיבל מכת שמש. בכביש. ואז הוא ביטל את הכל. בסדר? לפי כל התיאורים של כל ההיסטוריונים של התקופה. תוך כמה עשרות שנים, הפקרות טוטלית בכל הקהילות הנוצריות, בעיקר מבחינה מינית. ואז התכנסו אבות הכנסייה דאז, ואמרו, רגע, בעיה, צריך לעצור את זה, זה לא נחמד. לא שזה, אנחנו עוברים על איזשהו צו של הבורא, אבל זה לא נחמד, לא ככה מתנהגים בחברה אנושית.
זה לא אתי, זה לא מוסרי.
לא, 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 זה לא נימוסי.
רגע, למה הם הגיעו לדבר הזה?
למה הגיעו להפקרות? כי אין איסור על כלום. זה ברור, מבינים איפה כל האמירות של חז"ל, כן? זה הפקרות, כי אם אין איסור, אז למה שאני לא אעשה מה שאני רוצה? אנחנו כבר ביום השמיני לפי התפיסה שלהם. כן, אנחנו לא בעולם הזה כבר, אנחנו... אז התכנסו אבות הכנסייה, ואז הגדירו מה שנקרא שבע החטאות הקרדינליות של הנצרות כדי לשים קץ להפקרות הזאת. אבל זה לא עדיין בגדר של מצווה, זה לא חיוב של הבורא. זה אנחנו, אבות הכנסייה, קובעים נימוסים חדשים, איך מתנהלים בחברה הנוצרית. זה הכל.
אני
יודע,
יש לזה קשר לשיבה?
לא, שום דבר, שום דבר, בסדר? אז, זה הסיפור. איך הגלגלנו לכל הדברים האלה?
לא, על העבודה זרה.
על העבודה זרה. קיצור, עכשיו, מי שבא ואומר לכם, כי אתם תשמעו את זה מן הסתם, שהמהרי אומר שהנצרות זה לא עבודה זרה וכך כתוב, זה לא כתוב. מצאו את הכתב יד המקורי של המהרי, וכתוב ההפך הגמור, שהם עובדי עבודה זרה. מה בטח?
זה בהחלט עבודה זרה.
זה שזה בהחלט עבודה זרה, זה אומר. בדרך כלל תולים במהרי האמירה שאור אמר שזה לא עבודה זרה, בכתב שלו כתוב ההפך הגמור, וכמובן שיש לזה השלכות.
על מה מבוסס שהאסלאם זה לא עבודה זרה?
כי אין מתפרים באסלאם.
מוחמד הוא למתבר?
לא.
הוא נביא.
אין לו שום תפקיד כזה. בסדר.
בקרוב יצא ספר של פרופסור
שטרנר,
שהוא אומר
שההינדו
זה גם לא
עבודה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, מותר. זה מוכר בדרך כלל.
כן,
כן, אפילו אם יעשו כותרות גדולות במדור הספרים בעיתון זה או אחר, זה יביא כמה אנשים. בסדר, שוב. אחד צריך להגדיר בדיוק מה קוראים עבודה זרה. אם הוא מתכוון להגיד שזה לא עבודה זרה וזה עבודת אלילים, הוא צודק.
לא עבודה זרה
לאם. לא, קודם כל, ההינדואיזם זה לא דת, זה פילוסופיה דתית. פילוסופיה דתית. בסדר, נו, אז אפשר להגיד מה שרוצים. לא משנה דבר. בסדר? טוב. כן.
הנחת המוצא של מניטו, לפחות עד עכשיו, היא שהתפילה היא בקשה למילוי חסר.
כן, כן.
והוא אומר שזה לא דבר טבעי לאדם.
נכון.
עכשיו, יש תפילה שהיא לא בקשה. כן. יש תפילה שהיא תפילה תודעיה.
ודאי.
כן טבעי לאדם?
שנייה, אז אני אגדיר את הדברים. כאשר הוא מדבר על התפילה, הכוונה זה 18 נקודה.
אבל גם ב-18 יש...
תדע, כי יש מבנה מסוים שחזל קבעו, שלוש הברכות הראשונות, הראשונה אני מגדיר לפני מי אני מתפלל, לברכה שנייה, מה הוא יכול לעשות בשבילי, וברכה שלישית, מדוע הוא יכול לעשות את זה. תדע, זה המבנה. זה שלוש הברכות הראשונות. שנייה, אחר כך יש י' ג' בקשות, שזה על זה הנושא, ואחרי הבקשות אני מודה למי שאם אני זכאי ייתן לי את מה שאני ביקשתי.
סתם
בן
אדם מרגיש שנעשה לו טוב, שהוא שומד או שהוא קיבל
שם. חייב להודות, זה לא תפילה.
זה לא תפילה.
לא, זה הודעה. תודה, פשוט. זה לא תפילה. תפילה זה 18, זה י' ג' הברכות האמצעיות.
יש
מקרון
לתודה. אז למה אנחנו לא רק עוברים 18 וזהו?
כי צריך להגיע לכובד ראש. זה בדיוק כל הדבר הזה. כל מה שקודם, כל מה שקודם, זה הכנה להגיע בכובד ראש לאמירה של ה-18. זה גם מעלה כל מיני שאלות לגבי מי שמאחר ומתחיל לדלג. לא, באמת. לפי המקובלים אסור לדלג על שום דבר. כי אתה עולה מעולם לעולם. קודם כל אתה בעולם העשייה. זה ברכות ברכות השחר והקורבנות. אני יודע שהאשכנזים רגילים להגיד את הקורבנות בבית, ולכן בבית הכנסת הם מקצרים. בסדר? זה לזכותם יאמר.
אבל חיכים ל-18
ולא ל-15-12. זה גמרא מפורשת בסוגיה ארוכה במסכת מגילה שם. מסבירים את המבנה באמת של סדר הבקשות. בסדר? אז זה עולם העשייה. אחר כך עוברים לעולם היצירה, מי ברוך שאמר זה הפסוקי דזמרה. בסדר? אחר כך אנחנו בעולם הבריאה, זה קריאת שמע עם הברכות לפני זה וזה. וכאשר מגיעים צור ישראל, כלומר בעזרת ישראל, מגיעים לשער האצילות, ואז התפילה היא במדרגת עולם האצילות. זה המבנה לפי עולם הקבלה. לכן אני לא יכול פתאום לדלג באמצע, כי מה? זה כמו סולם, אני עולה, אז מה, אני אפול בסוף. קופץ מ... בסדר, לא, בסדר, ובסוף אתה יורד, במהירות אתה... בסדר.
יש מטר מקוצר?
באמצע הקרב, כן.
במה?
באמצע הקרב, כן. כן, כמו שיש ברכת המזון גם מקוצר לזה. כן. בסדר, בשעת סכנה, ודאי, אפילו נוסח בדרך כלל מודפס בחומשים, לא? לא? פעם זה היה מודפס בכל מיני... בסדר, אז בסדר, אז פחות יש הצדקה לסידור הזה. בסדר? כן, כן, ודאי, בשעת סכנה, ודאי. כן. וזה אז יש... זה ברכה אחת, ששתיים או שלוש מילים, שזה התוכן המרכזי של כל ברכה. בסדר? טוב. איפה? 440, כן. לכן, חיי השעה שלי אינם אפשריים עם מה שכבר קיים בעולמנו בבריאה של הקדוש ברוך הוא. אני זקוק לתוספת ברכה כדי למלא את משימתי, ולכן אני עומד לפני הבורא ומבקש ממנו לשפוט אם אני כבן ישראל ראוי לקבל עכשיו אותה תוספת המאפשרת לי למלא את משימתי. האם אני רשאי לומר לקודשה ברוך הוא, יהי רצונך כרצוני. בסדר? ושוב, אני מבקש תוספת ברכה, לא הברכה, כי הברכה היא בעולם, וכדי להשיג אותה אני צריך לעבוד. כן, הברכה, אני משיג אותה דרך העבודה שלי.
עבודה.
עבודה, עבודה.
העשייה שלי בעולם.
כן, כן, העבודה שלי ממש. בתפילה אני מבקש תוספת. וזה דיוק מאוד חשוב.
רגע, לימוד תורה זה עבודה?
לימוד תורה זה... לימוד תורה זה מתן, איך אני אגיד את זה? זה לא עבודה במובן הזה, נגיד ככה. לימוד התורה זה הרצון שלי לגלות את מהו רצונו של הבורא בעולם הזה. זה התכלית של לימוד התורה.
אבל אם אני מבקש תוספת, זה אומר שטעית. לא,
כן, זה, לא לכן לא זה חוצפה. לכן זה חוצפה, זה מה שמניתו מסביר. חוצפה. התפילה זה חוצפה. מניין לי החוצפה הזאת? כי אני הבן של אברהם, יצחק ויעקב. כי אתה הבורא, הטלת עליי כבן אברהם, יצחק ויעקב, משימה שהיא לא טבעית, במובן הזה היא על טבעית. אנחנו לא חלק ממשפחות האדמה. בסדר? מי ששייך למשפחות האדמה רוצה ברכה, יעבוד. לא צריך להתפלל, לא צריך להביא שום דבר. יעבוד, יעבוד, לא, אין מה זה, רוחנית לא יודע מה זה.
זה המצוות?
לא, איזה מצוות? עבודה, עבודה, עבודה. עבודה, עבודה, עבודה. קם בבוקר, הולך לעבודה. בסדר?
מה זה?
מה? כן, פתאום זה דבר מוזר. יש דבר כזה, יש, נגיד, חידוש גדול, יש דבר כזה, עבודה. זה מאוד מפתיע, במיוחד הדתי, לא יודע למה. אבל זה כדי להשיג את הברכה, למה? כי לפני שפרש הקדוש ברוך הוא בתור בורא בסוף היום השישי, אמר, ויברך ויקדש. אז ויברך, הוא שם את הברכה בעולם. אני מחפש את הברכה, מטייל בעולם. בסדר? אבל אני בן ישראל, וישראל זה לא דבר ששייך לעולם במובן הזה של הטבע למשפחות האדמה. כן? אנחנו אמנם נמצאים כאן, אבל אנחנו מעל. כן? לא מעל במובן של עליונות, מעל במובן הזה שיש לנו משימה שהיא לא משימה טבעית. בסדר? אז כדי למלא את המשימה הזאת, אנחנו באים ואומרים, הברכה אנחנו אמנם עובדים, שזה גם חידוש, כי אנחנו רוצים גם את הברכה, אנחנו צריכים את זה כי אנחנו בני אדם גם. בסדר? אז כבני אדם אנחנו צריכים את הברכה, אבל אנחנו צריכים תוספת, כי אנחנו בנוסף מלהיות בני אדם, אנחנו בני ישראל.
כל אלה שנחזים בעבודת השם הרוחנית, איך הם יוכלו להשיג את הברכה? הברכה קיימת, הם רוצים להשיג אותה.
אני לא יודע מה זה רוחנית.
גם אני לא יודע.
אז בסדר, אז אנחנו מסכימים. או שעובדים או שעושים כאילו, זה אני יודע. אבל רוחנית היא מילה שלא קיימת.
יש פה רצון,
מה?
אז מה הפירוש?
לא, זה שנייה, זה מאוד חשוב. הרגילים, יש גם השפעה של החסידות בדברים, הגשמי ורוחני וזה, כן? לא קיים דבר כזה. הכל אחדות, זה הרב קוק. זה מניטו. הכל אחדות גמורה. לכן צריך להשתחרר מהקטגוריות האלה, הם לא חז"ל.
הסכם יששכר וזבולון הוא לא חידוש של העת החדשה.
לא, ודאי שלא. ודאי שלא.
יש אנשים שיושבים, לומדים, ואחרים עובדים.
ברור.
ואפילו אתה לא רוצה תמורה, תן לו כסף, הוא ילמד בשבילך, אתה תלך לעבוד.
בדיוק כמו שאין אדם שמסוגל לעשות את הכל, אז יש חלוקת תפקידים. זה נקרא ארגון החברה. יש אחד שהוא רופא שיניים, יש אחד שהוא לא, וגם בתור רופא שיניים יש כאלה שיגידו, סתימה אני לא עושה, אני רק עושה טיפול לכזה או אחר, כן? יש חלוקת עבודה, בסדר, ויש הסכמים, בסדר גמור. אבל לבוא ולהגיד שיש אחד שרק עוסק ברוחניות, לא יודע מה זה.
זאת
אומרת,
אתה חייב
עוד
לפרנס אותו.
לא, לא, שוב. זה שרגילים תמיד להביא את הדוגמה הזאת, היא צדק.
גם הרמב״ם קרא את הפסוק הזה, הוא עשה בדיוק הפסוק.
גם קורנים אתה בוחר, אתה קורן. לדין, לדין. אתה בוחר את
הקורן הזה, כתבל. ולתת לו את זה. ברור, בסדר, אבל... שנייה. אנחנו כרגע לא במצב מתוקן. בסדר? אז לא ניכנס לכל הדיונים האלה כי הם ממש לא לעניין. יש מושג שנקרא עבודה. בסדר? כשריבונו של עולם ברא את האדם הראשון, מה הוא אומר לו? לך תעבוד. זה מה שהוא אמר בעברית מודרנית. כן? בסדר? אדם הראשון קלט את הדבר הזה. היה יוצא לעבודה כל בוקר. וחוזר לפנות ערב לבית ולגן. יפה. מה?
לאישה שהייתה במטבח.
לא יודע, אין לי תמונה של התקופה ההיא. בסדר. אבל כל עוד האדם היה עושה את הדבר הזה, ריבונו של עולם לא אמר לו שום דבר, סליחה, אתה לא דתי מספיק, אתה לא עוסק ברוחניות, אתה לא עושה. פשוט, זה נקרא אצל הארי, ככה כתוב בשאר הכוונות, בדרוש הראשון לראש השנה, עבודת הכרם. כן, ככה זה נקרא בארי בדרוש הראשון לראש השנה. הכרם. בסדר. בסדר. זאת אומרת שהאדם הראשון הבין בדיוק מה רוצים ממנו. מתי זה התחיל להסתבך הסיפור הזה? כאשר בעקבות האכילה שלו. אני לא יודע, שוב, אין לי תמונה. בסדר? בעקבות האכילה שלו, הוא המציא עבודה חדשה. שהקדוש ברוך הוא לא ביקש ממנה. הוא הביא קורבן. הפך להיות דתי. אז מי שרוצה, יקרא את הפרק הראשון בשער הידימה של מניטו, בקרך הראשון, יראה מה שיש למניטו לומר על היוזמה הזאת. זה שהיום אנחנו מיד מדביקים כל מיני ביטויים, זה לא מה שחז"ל אומרים. מה אני אעשה? שנייה. זה התחלת לעשות, נא לחזור למשימה הראשונה. לפי המדרש. קרן, אתה מכיר את הסיפור של השור עם הקרן וזה? אז הוא הקריף כשור. בסדר? תחילת הגמרא ב... בעבודה זרה. מה?
אם הוא היה מתחיל משהו מן הצומח,
אותו דבר. הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממנו. סיפור חוזר עם קין. הוא איש האדמה. מה זה להיות איש האדמה? תעבוד. מישהו ביקש ממך פתאום יוזמה כזאת ויבוא קין מנחה וכו'? לא ביקש. מה פתאום? ראשון זה קין. אז השאלה זה בדיוק השאלה של המניע. מאיפה זה בא? אז אצל אדם הראשון, לפי הסיפור שהגמרא מספרת, זה בא מהמועקה שלו. כי בעקבות האכילה שלו, החטא שלו, הוא ראה שהימים מתקצרים. נכנס לדיכאון עמוק. באשמתי העולם הולך וקלה. הגיע לתקופה של חנוכה היום, כן? והתחיל לראות שלמעשה הימים מתארכים קצת. אמר אז במנהגו של עולם. אבל עדיין הוא נשאר עם התחושה שבכל זאת עשיתי לי משהו לא בסדר. ואני רוצה לחדש את הקשר איתך. אז המציא את העבודה הזאת, קורבן. במקום להקריב את עצמו, הקריב את בעל החיים המסכן הזה שעבר במקום. קדוש ברוך הוא, עד כאן הגמרא. עכשיו מה שאומר מניטו, הוא אומר אותו דבר לגבי קין. מי ביקש ממך את הדבר הזה? ביקשתי ממך להיות בסדר. לעסוק בעבודה מסוימת, אל תהיה לי דתי. אל תברח מהאחריות שלך כלפי העולם. אתה כאן כדי לעובדה ולשומרה. ולכן כתוב שמה, וישלח השם אלוקים את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זה נאמר, זה הפסוק לפני, ויגרש את האדם. חזרה למשימה, וישלח השם אלוקים את האדם לעבוד את האדמה. וזה כבר נאמר לפני זה, אבל זה... לא, סליחה, יש כאן סטייה מסוימת ממה שביקשתי. אני מחזיר אותך לתלם. אותו דבר לגבי קין. ביקשתי ממך את המנחה הזאת? ממש לא. ביקשתי ממך לתת מקום לאח שלך. אתה בעל האדמה, אתה בדור השני, אתה האדם. אבל יש לך אח, שמבחינתך הוא מיותר לחלוטין, כי אתה האדם. אז תן לו מקום. זה מה שביקשתי ממך, להיות מוסרי. ובמקום להיות מוסרי, אומר מניטור, אתה הופך לי לדתי. לא רוצה. אין שום לפנים ולשאר את הדין. המשימה זה להיות מוסרי, לא להיות דתי. זה הכל. אז זה נורא נורא מעצבן את הדתיים, אני יודע. אבל זה האמת. ודתיות זה לא מילה נרדפת למוסריות. יש כאלה שהם... זה...
אם כך, אז בשביל מה היה צורך אחרי זה לכל בעצם ההתגלות אחרי זה בהר סיני ותורה ותרי"ג מצוות?
כדי להעלות אותך למדרגה נוספת, לקדושה. בוודאי שהם, יש בוצק כזה בגמרא, נבל ברשות התורה. זה המצאה חדשה. המצוות, התרי"ג מצוות זה כדי להעלות אותך למדרגת הקדושה. קדושים תהיו. לא דתיים תהיו ולא מוסריים תהיו. אתה קודם כל צריך להיות מוסרי, ואחר כך אפשר לדבר איתך על הקדושה.
השאלה אם זה כאילו, כמו שאמר, אפשר להסביר את זה כאילו איזשהו הכיר את טבע האדם ואמר שצריכים את זה, או עם ישראל צריכים את זה בשביל להגיע לזה?
את מה? מה צריכים?
את המצוות, את העיסוק הזה. הרי יש את השאלה שכל מה שואלים, האם המזבח, האם משכן העגל הוקם לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל?
לא, לפי מניטור זה פשוט ברור, זה ההבדל בין תורת משה ותורת אהרון. תורת משה מלכתחילה של כל חטא, במיוחד חטא העגל, והתורת אהרון זה אחרי. אז במשכן של משה אין שום ממד של כפרה, כי לא צריך. האדם עושה את העבודה שלו, הוא בא להודות על כל הטוב שהוא מקבל. אהרון בא ואומר לו, חביבי, תהיה מציאותי, ראית מה שקרה, בוא נוסיף כמה מרכיבים של כפרה, אז אני אסתובב במשכן עם בגדים מיוחדים, זה יעשה רושם, כן? גם כאשר אני אגיע זה עושה הרבה רעש, יש פעמונים, אז כולם יתרחקו ממני, כי אני, כן? ונוסיף מזבח כפרה, ויהיו כל מיני סוגים של קורבנות. ומשה היה לומד, ככה אומר המדרש, היה לומד כל יום את הלכות קורבנות, שוכח בלילה. למה? כי זה לא שייך אליו. כן, כן. מה זה מה? לא, אף אחד לא אמר שלא. אבל זה לכן מסביר למה יש לנו לפני פרשה כי תישא תרומה תצווה, תרומה. אז רגילים... אז לא, דווקא הוא מסכים עם משה. רגילים להגיד ש... זה אחד מהדרשות החביבות על כל הדרשנים, אז תמיד קוראים סביב זין באדר פרשת תצווה. שמו של משה רבנו לא מוזכר וזה, כי באותה השבוע הוא הלך לצל. אז אפשר להגיד אותה דרשה. שמו של אהרון לא מוזכר בפרשת תחומה, כי זה לא שייך אליו. זה שני מבטים שונים על המשכן. המבט לפי משה והמבט לפי אהרון. לפי משה, זה כאן מקום של גילוי שכינה. היהודי בא להודות על כל הטוב שהוא קיבל, הולך הביתה. מקסימום אפשר לדבר על קורבן הודיה. מקסימום. אצל אהרון, היהודי בא, רוצה אומנם להודות, אבל קודם כל יש לו תיק. אז הוא רוצה לרוקן את התיק. אז הוא מביא שלמים וזה וכו'. והדבר החשוב ביותר בכל הסיפור הזה, טקס שהולך להתקיים, זה לא ההקרבה, אלא זה הסעודה המשותפת לאחר ההקרבה עם בעל הקורבן והכהן. ומה שהוא צריך לעבור בטקס המשותף הזה, באכילה המשותפת. כי יש כאן שני צדדים שהם שונים לחלוטין. כהן זה אחד שלא יודע מה זה משבר. הוא חי במנותק מהחברה. אנחנו מדברים איתו על כלכלה, הוא לא יודע על מה מדובר. בחיים האישיים שלו הוא לא עבר שום משבר.
שמבין בצרת.
בסדר, בצרת כן, ודאי, כי הוא קשור לקדושה. ועומד מולו אחד שהוא בדיוק ההפוך. הרי מה הביא אותו לחתום? החיים. יפה, אז שניהם אוכלים ביחד והם מדברים. והכהן צריך למלא את תפקידו כמחנך ולהסביר לאותו יהודי איך אפשר בלי החטאים האלה. זה העיקר של אהבת הקורבן. ולכן הקורבן החשוב ביותר במובן הזה זה קורבן שלמים.
מה
הסביר
טוב בסוף
לא יהיה לו מה לאכול? למה?
למה?
יש
הרבה דברים. יש המון קורבנות שהוא כבר
בסדר?
שבע
מכל
הבשרים שהוא חייב לאכול.
בסדר.
אבל לפי התורה, יש לגיטימציה לכל הסוגי הקורבנות שלמים, מעולה, אני לא יודעת מה. זה נראה לי, סליחה שאני מתבטאת, אני ממש מבקשת לך, זה נראה לי כל כך פגני. כל כך לא רצון השם שנקריב באמת קורבנות.
לא.
אתה אמרת...
לא, הרצון של השם הוא שאם יש כבר משהו שצריך להקריב, זה עצמנו.
נכון.
בסדר.
וזה לא.
אבל הוא חס עלינו, ואומר במקום, בסדר.
אוקיי, כי האי-לגיטימציה כבר הייתה של אדם הראשון. אמר לו, מי
ביקש
ממך לעשות?
נכון.
אז אם
אצלו
זה נאסר, אז למה לנו זה...
לא, זה לא נאסר.
אלא?
אם כבר אתה עושה, יש כללים. יש כללים. שוב, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, טוב, אני לא ביקשתי ממך.
אבל עשית.
אי אפשר לחזור למצב שלפני 5 דקות. הזמן הוא בלתי הפיך במובן הזה. יש מצב חדש בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את זה בחשבון. עכשיו אני אגיע כללים.
אז איך לעם ישראל הייתה לגיטימציה כזאת להקרבת קורבנות, שבעולם כנראה שהיה מסביבו, כן, שם זה היה בוודאי מאוד נפוץ, מאוד מקובל. אז לדעתי, לעניות דעתי, זה פשוט ירידה ברמה, זה העתקה.
זה מה שהרמב״ם רוצה לטעון. זה פשרה. כן, אבל לפי ההסבר של המקובלים ממש לא.
זאת אומרת
שעכשיו יש לה שאלה אחרת שצריך לשאול אותה. שנייה. מה השאלה? חזרה ליום השישי של מעשה בראשית. תוצא הארץ נפש חיה. כן? מה נאמר בהמשך הפסוק? תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה למינה. אז יש לנו כאן עכשיו פירוט בפסוק הזה של 3 קטגוריות. בהמות, חיות ורמס. שאלה, האם כאשר התורה אומרת בתחילת הפסוק, תוצא הארץ נפש חיה, מדובר בקטגוריה רביעית, או שמדובר בכותרת, והפירוט הוא 3 הקטגוריות שבאות אחרי. בסדר? לפי הטעמים, חייבים לבוא ולהגיד שיש כאן כותרת ואחר כך יש פירוט. אבל מה רואים בפסוק הבא? שהנפש החיה נעלמה. כן, ככה כתוב. נכון. נכון. אז מה קרה לשלושת המינים האלה? הם לא הגיעו למדרגה של נפש חיה. כן? בסדר. אם לא הגיעו למדרגה של נפש חיה, הם נכשלו. כי הם היו חלק מהפרויקט. איך אחר כך אני יכול להעלות אותם בכל זאת למדרגה שהם אמורים להיות מלכתחילה?
אם אני משתמש בהם ומברך עליהם?
לא.
לא.
אם אני אוכל אותם.
אם אני אוכל אותם.
זה האסטרטגיה שמתחילה עם ההיתר של אכילת בשר אחרי המבול.
ובזה אני מעלה אותם לנפש חיה.
ובזה אני מעלה אותם לנפש חיה. ואחד והדרך המעולה ביותר לעשות את הדבר הזה, זה נקרא קורבן.
רק אחרי המבול, לפני המבול הם לא יכלו...
נכון, כי לפני המבול היו שתי אסטרטגיות אחרות, כאשר אנחנו נגיע תוך 18 שנה לפרק, רגע, לפרק, לא, כי אפשר לקרוא לפני זה, שמתחיל בעמוד 267, התפתחות או אבולוציה אקראית, אנחנו נראה בפרוטרוט את הדברים האלה. יש תקווה.
אבל יש שאלה, אני לא יודעת איפה כתוב, ודאי שכתוב במקווה, שמאסתי את
זבחכם
וכולי, ואני לא
ביקשתי...
ומה שישאר זה מלחתם, זה דברי
ירמיהו. כן.
אבל גם בתפילה כתוב שהמנחות תישארנה, אבל לא הזבחים.
מחלוקת בגמרא. בסדר. נעזוב כרגע את המחלוקת, כי בסופו של דבר אנשים... בתקופת סוף בית ראשון לא הבינו את הדבר הזה והתייחסו לקורבן כאל מה שקרה בגבי נום. בגבי נום 500 מטר מדרומית לבית המקדש. בסדר, לא יותר מזה. אז אם ככה אני לא רוצה את הדברים האלה.
אבל יש פה משהו קצת כאילו, קצת לא מתאר עם הפירוש של מניטו, כי לאורך כאילו, הוא מציג פה בהתחלה איזשהו קו, שאומר תשמעו, הקורבנות הקדוש ברוך הוא לא רוצה בהם.
לא רצה מלכתחילה.
נכון. כאילו יש פה איזושהי הבנה מוטעת של האנושות בתפקיד שלהם. אז אתם רוצים כבר קורבנות, יאללה, בוא נראה לכם איך עושים את זה נכון.
נכון.
ואז כאילו אתה בא ואתה אומר, או שהוא מפרש את זה שבעצם יש לקורבנות דווקא תפקיד שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה להעלות את החיי הדרגה שלי.
נכון.
אבל זה כאילו, אתה אומר, זה כאילו קצת להתחמק מהבעיה.
לא, זה לא להתחמק. זה לא להתחמק, זה אם כבר, בוא ננצל את זה לטובת הפרויקט שלי. אני אשאל שאלה אחרת, ולא לקחת את זה לכיוון הלא רצוי. הקדוש ברוך הוא רצה 70 גויים מלכתחילה? לא. אופי הוא 70 גויים. צריך לעשות עם זה משהו. יאל אותו מישור. מה, מי יצא?
הקדוש ברוך הוא.
לא יודע.
לא היה צריך לעשות 70 גויים.
אבל זה לא מה שכתוב, לא?
כי דווקא יוצא שכאילו דווקא הפירוש של הרמב״ם זה הייתה כאילו איזושהי פשרה יותר קרובה לדעה של מניטו מלכתחילה.
לא. לא, זה לא פשרה.
אמרו מההתחלה שדיברו על זה שזה שותי פשרה. אתם רוצים קורבנות, אז אני אראה לכם איך עושים את זה. פשרה.
אז זה לא, לא, זה לא פשרה, כי כבר היו קורבן. היה קורבן, זה עובדה. פתאום יש פלגה, יש 70 גויים, אז אני לוקח את זה בחשבון, עובדה. המושג של בית דין של מעלה עם 70 שרים מופיע. בעקבות הפלגה, לפני זה לא, איך יכול להיות? הרי זה בית דין של מעלה, אנו, עובדה זה אותו דבר.
עכשיו הוא נתן למשה לבוא עם משכן ללא קורבנות.
מה?
אז איך משה מגיע עם משכן ללא קורבנות?
כי לפני פרשת קיטי.
זה דבר טוב, מלא.
שוב, זה לא עניין של דבר טוב. לא, כי הוספתם כמה מילים שלא אמרתי. אמרתי שבעקבות המבול יש אסטרטגיה נוספת איך להעלות את אותן בהמות שהיו אמורות להיות נפש חיה למדרגתם של למדרגה של נפש חיה. הנה אסטרטגיה נוספת שהיא אתה אוכל את הבשר.
אני אומר, ואחריו בא משה, אחרי המבול בא משה,
כי משה הוא נכון, נכון, כי מפונת משה אנחנו חזרנו בעקבות היציאה ממצרים למצב של אדם הראשון, מלכתחילה.
יותר טוב או פחות טוב?
מה זאת אומרת יותר או פחות טוב? מלכתחילה, מבחינת משה, אנחנו כמו אדם הראשון, לפני כל חטא. אומר לו אהרון הכהן, תירגע.
מה אומר
לכם? מה לעשות? מה לעשות? הנה, לא שמת לב, פרשת כי תישא? נרדמת באותו שבוע. זה מה שאומר לו. ולכן יש הבדל בין הציווי גם כן. ויקחו לי תרומה מכל איש אשר ידבנו ליבו, זה פרשת תרומה. ולא, ובאחרי פרשת כתיסה, וויקל, זה חזרה בזה, כולם תמיד אומרים, למה צריך לחזור על זה, כבר אנחנו יודעים את הכל, זה אפשר לחסוך שבועיים, כן? אבל בויקל, מה נאמר בפקידת ויקל? יש את החזרה על שבת, אחר כך, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו, יביאיה את תרומת השם, זהב, הכסף ונחושת. נו, זה כבר נאמר. אז מה אני צריך פתאום את החזרות האלה? רק תדייק. ויאמר משה, אל כל הדת בני ישראל לאמור. זה צומצם. לא כל אשר ידבנו ליבו, שזה כולל את כל מי שמשנה, לא משנה ישראל או לא ישראל, עכשיו זה צומצם. כי אנחנו אחרי החטא של העגל. בסדר, זה שתי... מה?
מה קורבן עולה?
קורבן עולה, עולה כליל.
אין בזה אכילה משותפת.
אין שום אכילה משותפת.
אבל יש קורבן עולה לפני פרשת
גיסה? יש קורבן עולה לפני פרשת גיסה. הקורבנות זה בתחילת ויקרא.
וזה אשר תעשה על המזבח, אני קורא מסוף פרשת
שדה,
זה אשר תעשה על המזבח,
כבשים
בני שנה.
כן, כן.
ליום תמיד.
כן.
קורבן תמיד.
תמיד, תמיד זה לא קשור לקורבנות של היחיד.
לא, לא,
זה כבר... בסדר, תמיד זה של הכלל, זה סיפור אחר. כן. בסדר, זה שתי מערכות שונות. זה נושא מורכב, צריך כאן הרבה הרבה שעות כדי להתחיל להבין... מי נגד מי, בסדר? יש... יש כאן המון המון פרטים שאם לא שמים לב לפרטים מבלבלים את הכל. בסדר? טוב, נו, זה הזמן של ההפסקה. מה יש כקורבן שמה? יש קורבן.
יש קורבנות.